טוב, אנחנו מתחילות, אנחנו נמצאות באמצע המעשייה של מעשה מחכם ותם, של רבי נחמן מברסלב, ואני תמיד אומרת את זה בתחילת שיעור, אני שוב פעם עושה את הפרומו, כן, שזה סיפור המעשיות של רבי נחמן מברסלב, הוא אמר לחסידים שלו, אנחנו מדברים פה לפני 200 שנה, הוא אמר, אני רואה שהתורות שלי פחות מועילות, אני אתחיל לספר לכם סיפורים, והסברנו, ורבי נחמן גם מסביר את זה, שסיפור זה דרך להעביר מסר כשזה עוקף שכל. כשבאים אליך עם תורות וחוקים והלכות, אז יש איזשהו מקום ביקורתי, קצת מתנגד שלנו, וכשמספרים סיפור, זה איזשהו דרך ככה להיכנס ללב עם עצות ותובנות, ורבי נחמן פה בסיפורי המעשיות, איך שאני אוהבת לפרשן וללמד את זה, כי אנחנו מבינים, וגם כתוב שסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב מלאים בקבלה וסוד, וזה לא רק הפשט שרואים, אבל אני אוהבת לקחת מסיפורי המעשיות עצות לנפש, לחיים, ליום יום, למה אנחנו יכולות לעשות עם זה, איך אני תמיד הייתי אומרת שהייתי יוצאת משיעור, טוב, מה תכלס אני עושה עם הדבר, במה התקדמתי חוץ מתובנות שכליות, מה אני עושה בחיי היום יום שלי, ורבי נחמן נותן לנו בהחלט את האפשרות לפרש ולפרשן ולספר, לא כי זאת, לא כי אני מכוונת בדיוק לדעתו, אבל אני חושבת שאני מכוונת קצת לדעתו בעצות שהוא נותן לנו. מעשה מחכם ותם, אנחנו כבר נמצאות בשיעור השלישי או הרביעי, אבל זה לא כל כך משנה. אני נותנת לכם סריקה מהירה עד איפה הגענו.
סריקה.
סקירה או סריקה? איך שתחליטו לקרוא לזה. מעשה מחכם ותם. אני באתי והסברתי את זה מהמקום שאנחנו יכולים להבין, שרבי נחמן מדבר בעצם על שתי כוחות נפש, מאוד חזקים שקיימים אצלנו. תמימות, שאמרנו שזה מוח צד ימין, השלמות, ראיית השלם, ראיית האחדות, ראיית האחדות כולה, וראיית השמאל זה הראייה הריאלית יותר, שזה לחתוך ולהפריד דברים ולהבין דבר מתוך דבר, זה מין מקום יותר של מוח ריאלי, שמתמקד אבל בעולם הפירוד, ובמעשייה הזאת רבי נחמן מתאר לנו בצורה מאוד ברורה את שתי כוחות הנפש האלה, החכם מייצג את השכל הביקורתי, את השכל שבעצם בודק דבר מתוך דבר, והתם מייצג בעצם את המקום של האמונה, התמימות, המקום של הפשטות, המקום, דיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים, איך אני מקבל את המציאות שבאה אליי, בלי צורך לבקר, לשפוט, לשנות, להשתלט. נתנו משל מאוד יפה שאני אוהבת את זה מאוד, שסיפרתי לכם שאני יושבת מול שקיעה יפה בים, כן, אנחנו לא רחוקות פה מהים, ודיברתי איתכם על זה שאת רואה שקיעה מדהימה או טבע מדהים, שזה המציאות, זה העולם. אני לא מתחילה לתת הערות, תוסיף קצת כתום, תוריד את הענן, תשנה את הזווית של השמש. אני פשוט יושבת ונהנית מהמציאות כמו שהיא, וזה בעצם מה שנקרא השתוות אל המציאות. הסברנו הרבה שרבי נחמן התחיל לתאר לנו פה את המעשייה שלו, כמו כל המעשיות האחרות שלו. במעשייה של רבי נחמן תמיד יש איזשהו משבר, איזושהי טראומה, מין לימוד שלנו לחיים, שעצם הירידה לעולם הזה, לעולם של פירוד, לעולם שבור, הייתי קוראת לו גם, עולם עם חסרונות, והוא מתאר פה את התהליך הזה שאדם עובר משברים בחיים שלו, והעצות שהוא נותן פה לאורך כל הדרך, זה איך לחיות חיים טובים, איך להגיע לשמחה, למרות ואף על פי כן, כן? וראינו, הסיפור שלנו פה התחיל בשני ילדים מתוקים, חברים מאוד טובים מגן הילדים שגדלים ביחד בכפר, ומספרים שההורים שלהם היו בעלי בתים מאוד גדולים ועשירים, ורבי נחמן מספר שיום אחד הם ירדו מנכסיהם, תיארנו את זה פה שאנחנו גם מלמדים צעדים, הסברתי וסיפרתי שאחד מהטראומות ילדות שילדים עוברים, מוזמנת, שילדים עוברים זה באמת מציאות של גדילה בתוך משפחה שעוברת איזשהו משבר, יש רשימה שלא נדע, כן, של כל הדברים שאנחנו עוברים בחיים, אם זה גירושים, מוות, פטירה פתאומית, מחלה, ירידה מנכסים, חוסר שלום בית, אלימות, כל מיני דברים שאנחנו מדמיינים את מה זה לגדול במשפחה שיוצרת אצל הילד קרקע לא יציבה. ובצורה מאוד אופטימית סיפרתי לכולנו שבחברה המערבית שאנחנו גדלים וחיים בה, אין מה לעשות, עצם המהות של העולם המודרני מביאה אותנו למציאות שילדים מגיל מאוד צעיר נזרקים, לא נזרקים, נשלחים למוסדות חינוך, גנים, גיל 3 חודשים את כבר חוזרת מחופשת לידה לעבודה, איכשהו יוצא שכולנו גדלנו במציאות שמבחינת הילדות שלנו, ההתמודדות עם העולם התחילה בגיל מאוד צעיר, היינו פחות עטופים, פחות, ואיך שלא יהיה, אנחנו הגענו למציאות של הישרדות, שאנחנו יצרנו לעצמנו איזושהי תדמית חיצונית, ואז עקבנו אחרי החכם והתם, וראינו שהחכם שהיה בעל כישרונות, כמו שרבי נחמן מתאר את זה, מייצר לעצמו דמות אגו תדמיתי, הישרדותי, שאמרתי לכם שאני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול היה להזדהות פה עם החכם בסיפור, וגם נורא בא לנו להזדהות עם החכם בסיפור, כי זה בעצם הדמות המוצלחת והמצליחה, כמו שהחברה שלנו, המודרנית המערבית, מגדירה אותה. ורבי נחמן נראה לנו פה את החכם, שעזב את הכפר, ולא רוצה להתחתן, ולא רוצה כלום, זה עול בשבילו נישואים, יוצא לעולם הגדול, לטייל, מה שנקרא טיול אחרי צבא, ומחפש איך לעשות כיף בעולם הזה, מחפש להיות חשוב, עשיר, לומד את כל המקצועות שנראה לו שיהיו נחשבים בעיני החברה. ממליצה לכולם לראות את השיעורים אחורה וגם לקרוא את זה במעשייה. וראינו איך רבי נחמן כל הזמן מקפיד לתאר את החכם, מוכשר, בעל כישרונות, הוא למד צורפות, הוא למד אבנים יקרות, הוא למד להיות חיית, חייתות, אופנה, הסתובב באיטליה, בספרד, היה בכל העולם. והמקצוע האחרון שהוא למד, כשהוא חשב לעצמו ואמר, איך אני אהיה נחשב בעיני הבריות ואיך אני, איך הצטרכו אותי, אני הולך ללמוד להיות דוקטור, כן? שגם את זה ראינו שגם המקצוע שהוא כביכול הכי עם חסד של נתינה, גם שם החכם, כדמות הישרדותית בחברה, לא מתוך מקום, שוב, אנחנו לא באים ממקום של ביקורת או כעס על החכם, אלא מבינים שיש חלק בתוכנו שכדי לשרוד בחברה, כדי להיות רצוי, אהוב, מקובל, להרגיש שיש לי שייכות, שיש לי מקום, שרואים אותי, שחושבים עליי, שיש לי כבוד בעולם הזה, אנחנו בהחלט, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו במסע הזה של החכם, איך אנחנו רצים לחיים החיצוניים, מה המקצוע שאנחנו בוחרים, מה המניעים, משהו שטוב לי לעשות איתו, וראינו שהדמות של החכם מייצגת באמת דמות של אדם פרפקציוניסט, מושלם, חכם מאוד. הבדידות נכפית עליו מעוצמת חוכמתו וגאונותו, הוא כל כך נהיה חכם ופילוסוף וגאון, שרבי נחמן מתאר את זה שהוא כותב פה, העולם היה נחשב בעיניו כלא. זאת אומרת, באיזשהו מקום רבי נחמן מראה לנו שכשאדם צובר ידיעות, שכל, פילוסופיה, חוכמה, הוא מגיע לאיזשהו מקום של גאווה, גאות, וזה המקום הזה גם מביא אותו למקום של בדידות, כי לא היה לו עם מי לדבר, כי אף אחד לא היה ברמה שלו. איזשהו מקום של, ואני חושבת בנימה כנה והסתכלות פנימה, אנחנו רואים שהחכם, שזה חלק מכל אחד מאיתנו, החכם מתנהל בעולם הזה בהישרדות תחרותית, הוא כל הזמן משווה את עצמו לאחרים. בשיעור הקודם גם הראינו איך כל דבר שהוא עושה, אם זה לא מושלם, מבחינתו זה סוף העולם, הוא מתרסק מעצמו שהדברים שהוא עושה לא מושלמים, למרות שכל הסביבה חושבת שזה מושלם. ודיברנו על התהליך שהשכל יוצר ממציאות של ישות עצמית, כל כך עם חשיבות של עצמי, שגם כשאני טועה אני לא סולח לעצמי, כי מה זאת אומרת אני טועה? הרי אני אלוהים בעצמו, כן? וזה תהליך נפשי שקורה, אנשים בחברה שלנו, בכללם גם אני וגם כל אחד שיושב פה, מזהה חלקים בחייו שבהם הוא לוקח את התפקיד של אלוהים ששולט במציאות. הסבל הלא יתואר שרבי נחמן כל הזמן מספר לנו לחכם, מה הוא כל הזמן כותב על החכם, והיו לו איסורים רבים, והיו לו איסורים רבים, והיו לו איסורים רבים וסבל מאוד, ולא היה לו עם מי לדבר, והיה לו איסורים רבים. ברוכה הבאה. והמנגנון החוזר הזה של האיסורים הרבים, בעצם רבי נחמן לוחש לנו פה איזשהו סוד, ובא ומספר לנו שעיקר הסבל שלנו בעולם הזה, זה העניין הזה שהמציאות כפי שהיא לא מוצאת חן בעיניי, כן? זאת אומרת, ככל שיש פער בין המציאות לבין הרצון שלי, אז אני מגדירה, מה זה בעיה? בעיה זה כשמשהו לא מסתדר בדיוק כמו שאני חושבת שצריך להיות. כן? ורבי נחמן לוקח אותנו פה למסע של הבנה של מה זה אמונה, מה זה תמימות, מה זה שכל, כי גם הסברנו שבליקוטי מוהר"ן תורה א', רבי נחמן אומר, צריך כל אדם לחפש את השכל שיש בכל דבר, ודיברנו, רגע, אז כן שכל, אז לא חכם, כן חכם, והסברנו בזה שיעורים קודמים, ובזה אני גומרת את ההקדמה, הסברנו בשיעור הקודם שהשכל שמדבר עליו רבי נחמן, שצריך להבין את התכלית ואת השכל שיש בכל דבר, זה האם השכל שלי מקרב אותי להרגשת אחדות והבנה שהעולם הזה הוא אינסופי, אחדותי, כן? אז השכל האלוקי של כל דבר, אני צריך לחבר את התכלית שיש בכל דבר, אני צריך לחפש שכל שמחבר אותי לאחדות, שמחבר אותי לאינסוף, שמחבר אותי לאנשים, לאנושות, לנתינה, לעומת שכל שיוצר אצלי הרגשה של גאות ונפרדות, ועד שאני מגיע לכדי הרגשת גאווה כזאת שכל העולם נחשב בעיניי כלא, כי אף אחד לא ברמה שלי, בשכל שלי. אנחנו מכירים לצערי אנשים שבאמת נכנסים לאיזשהו מקום של הסחפות לתוך ישות של גאווה ועצמיות עם אגו קצת מוגזם ומופרז. ורבי נחמן מגלה לנו פה שאם בסופו של דבר מחפשים את הנחת בעולם הזה, את השלווה, כן? שלא לדבר על שמחה. הוא לאט לאט מראה לנו כבר מההתחלה שגיבור הסיפור שאנחנו רוצות להזדהות איתו כל כך החכם, הכל שם מתרסק, אנחנו נראה את זה עכשיו גם בהמשך הסיפור. לעומתו, החבר שלו, התם, שכבר בתחילת המעשייה רבי נחמן אומר שהוא היה תם והיה לו שכל נמוך ופשוט, הוא היה פשוט, כן? בפשטות של הדבר, ורבי נחמן מסביר לא שהוא היה טיפש, הוא פשוט היה לו שכל נמוך. ורבי נחמן בצורה מאוד ציורית ויפה מראה לנו, ואנחנו לא נפרט את זה, נראה את זה בשיעורים הקודמים מי שרוצה, את ההתנהלות של התם, שהיה מאוד עני, הוא היה סנדלר פשוט, הוא היה עושה מנעלים שהיו יוצאים לו מקובצ'צ'ים, ואשתו באה ואומרת לו, מה זה המנעל הזה? כי הוא עומד ומתפעל מכל מה שהוא עושה, זה אדם שחי עם חיבור פנימי, עם אותנטיות, יש לו סיפוק מכל דבר קטן שהוא עושה, ורבי נחמן פה שהוא זורק לנו את העצות שלו ולוחש לנו, מעט זה גם טוב, לא צריך להיות מושלם, מה שאתה מתאמץ ועושה זה טוב enough, כן? Good enough mother וסנדלר מספיק, מה שאתה עושה, מחיאות כפיים. וכשאשתו אומרת לו, מה אתה כל כך מתלהב מהסנדל העקום הזה שלך, הרי יש לו שלוש קצוות, הוא עקום לגמרי, והרי תראה שכולם לוקחים שלושה זהובים על מנעל, ואתה מוכר את זה בזהוב וחצי, אז מה אתה כל כך, ככה בא להוריד לו קצת, כן? אז הוא מחייך אליה, ומה הוא אומר לה? העצה לחיים, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לא נדבר מאחרים? ותבינו שזה לבדו, גם אם נצא מכל המעשייה הזאת, רק עם המשפט הזה, רק עם המשפט הזה, תדעו לכם שמקור הסבל העיקרי שלנו בעולם הזה, זה התחרות והשוואות. אני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים, כל מה שאני עושה לא מספיק טוב, אז רבי נחמן בא ומלמד אותנו משפט מקסים, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? כל החלק של הדיבור והשיחות שלנו, להוריד אחרים כדי להרגיש קצת יותר טוב עם עצמנו, מספר לנו רבי נחמן סופו של כל התהליך הזה, של לרחל, לדבר, להקטין, להשוות, להרגיש קצת יותר טוב, זה סוג של אשליה וסופה, איסורים וסבל. זה העצות שקיבלנו עד לפה. בפרק הקודם שקראנו, החכם שהסתובב בכל העולם החליט לחזור לכפר שלו, ששם הוא גדל, כדי שיראו מה נעשה ממנו, כותב רבי נחמן, והוא בא לחפש אישה, כן? גם האישה הופכת להיות איזושהי כלי לסיפוק וריצוי האגואיסטיות והריכוז העצמי שלו, וזה גם כן איזושהי דרך לבוא ולהסתכל על מערכות יחסים, דיברנו על זה הרבה שיעור הקודם על מערכות יחסים, ואמרנו שהסיפור הזה כבכלל מדבר על מערכות יחסים של אדם עם עצמו, המקום הפנימי הזה של כנות וזיהוי הכוחות שעובדים לי בנפש, מתי אני חכם, ביקורתי, ספקן, פרפקציוניסט, מתעלל בעצמי ובסביבה, מתנסה ולא מרוצה משום דבר ומקטר על כל דבר, ומתי אני מפעיל את החלק השלם שבתוכי, את החלק הזה שרואה את הטוב, שמבין שהתמונה הרבה יותר גדולה ושלמה, שמקבל את המציאות כמו ציור יפה של שקיעה. אם זה מה שהשם הביא עליי עכשיו, אם זה מה שהמציאות, אם זה מה שהיקום החליט שעכשיו זה מה שאני מקבל, אז זה הכי טוב שיש לי. וכך אנחנו רואים את החכם, שותה כוס מים, ואומר איזה יין טוב, איזה יופי, זה מה שיש לי כרגע. והמפגש בין התם לחכם, ראינו את זה בשיעור הקודם, אני מביאה אותנו עד לנקודה של השיעור הזה, המפגש בין החכם לתם היה מאוד מאוד עוצמתי, שתי תזות מתנגשות של ראיית עולם, שני חלקים בנפש שמתנגשים זה בזה, החכם חושב שהתם משוגע, ואמרנו שגם כל הסביבה של התם חושבים שהוא משוגע, כן? ורבי נחמן חוזה 200 שנה אחורה עם כל הסיפורים שלו על ההינדיק ועל התבועה שכל העולם עתיד לאכול מתבועה שתהפוך את כולם למשוגעים, רבי נחמן בא ואומר, חבר'ה, תקשיבו, אני צופה, כן, לרחוק. החברה הזאת הולכת להשתגע, המושגים הולכים להתבלבל, הסיפוק הזה מלשאת אישה, לראות את הטוב, ליהנות ממה שיש לי, הולך להתקלקל, ובאמת כל החברה רואה את הטעם הזה כמשוגע, ורבי נחמן נותן לנו פה דמות של אדם שמחובר לעצמו, לחלק הפנימי שלו, הוא לא תלוי במה אומרים עליו אחרים, הוא לא כמו החכם שמילה טובה מרימה אותו, ומילה או ביקורת לא טובה או שלא מרוצים ממנו הוא מתרסק. דיברנו על זה שבסופו של דבר אנחנו מבינים שמערכות יחסים שבנויות על תלות במה אומרים עליי, וכל התדמית שלי תלויה באיך הסביבה רואה אותי, מפרגנת לי, לא מפרגנת לי. כל הישות שלי תלויה באם יש לי או אין לי כסף, בגדים, מקצוע טוב, אם כל הפנימיות שלי תלויה בכל הדברים החיצוניים האלה, ובעיקר מה החברה אומרת אליי, אומר רבי נחמן בתורה ס"ו, זה נקרא האני הכי גדול, הנצרך לבריות. שהוא צריך את הבריות בשביל שיעשו לו לייק, כן? ודיברנו על הנרקו-לייק של החברה שלנו, שאנחנו באמת חיים לפי תנודות של רואים אותי, לא רואים אותי, כאילו מקבלים, ורבי נחמן מנסה לאורך כל התורות שלו, גם דרך אגב בהרבה תורות ובהרבה מעשיות, לחזק את המקום שכל אדם צריך למצוא לעצמו, הוא אומר את זה במעשה מעבדת בת מלך, שביל מן הצד, כן? מצא לעצמו שביל מן הצד, זאת אומרת, הוא לא קונפורמיסט, בוא נאמר גם שכולם התנגדו לו, ליטאים על אחת כמה וכמה, אבל גם בחסידות התנגדו לו מאוד, למרות שהוא היה הנין של הבעל שם טוב, שהקים את כל תנועת החסידות, ורבי נחמן יש בו משהו שהוא מאוד מעיז מול העולם, שהוא מחפש מאיתנו את האותנטיות שלנו, ושכל אחד יהיה לו את הקול המיוחד שלו. הוא רוצה שאתה תדבר עם אלוהים בשפה שלך, בדיבור שלך, יש לו מאוד קו אחר. אנחנו הגענו עכשיו, בחלק של המעשייה, למקום שהתם והחכם נפגשים זה עם זה. התם רץ לקראת החבר שלו בשמחה ובאהבה, דיברנו על מערכת יחסים בין אדם לחברו, וראינו דוגמה מהתם, איך שאין לו שם אינטרסים, הוא כל כולו נתינה. ודיברנו על זה שאדם שבאמת חי ממקום של חיבור לעצמו, עם סיפוק וחיבור אמיתי, ויש לו נחת, כן? ננה נחת מעצמו, והוא מחובר וטוב לו במקום שהוא, והוא לא משווה ומקנה ומתחרה, יש לו גם יכולת במערכות יחסים לתת על הפשוט, אבל באמת, לתת מכל הלב, בלי חשבונות, והגענו למציאות שגם החכם צוחק על התם, ואומר לו התם לחכם, אתה ייקח לך הרבה שנים לנסות להגיע לאיפה שאני נמצא, לתמימות שלי, לזה שאני מסתפק בכל דבר, מחובר לעצמי ורוצה את מה שיש לי, כן, זה אני מוסיפה בסוגריים. והחכם אומר לו, אני בוודאי שאני יכול להגיע לשלך, אם ילקח ממני השכל ואני אפוך להיות משוגע, אז אני אהיה כמוך. ואז אומר לו התם את המשפט השני שזה סטיקר, אצל השם יתברך הכל אפשרי, ואפשר שאני אבוא על שלך, שאני אפוך להיות ברגע מעני, עשיר, מאנפל בית לחכם מיודע, אצל השם הכל אפשרי, ואנחנו מסיימנו שבוע שעבר שהחכם צוחק ממנו, ואומר לו, בוא, השתגעת לגמרי, ובוא נראה איך רבי נחמן ממשיך את הסיפור, ומה שיפה לראות פה, זה שרבי נחמן, זה, קודם כל אני תמיד אומרת את זה, שהוא כותב סיפורים אחד הטובים שיש, אני חושבת, אבל הוא גם שוזר בתוך כל הסיפורים, אני חושבת שכל אחד שיקרא את הסיפור, יראה את החלקים האלה אצלו בפנים, יראה איך הוא, את המסע החיים שלנו כבכלל. ובואו נראה איך הוא ממשיך. הגענו לחלק הזה בסיפור. ישיב התם, אצל השם יתברך הכל אפשר, ויכול להיות כערף עין, שאני אבול שלך, ושחק כחכם ממנו מאוד. כערף עין, סתם אני חייבת להזכיר את זה עידן אלכסנדר משתחרר עכשיו כערף עין, אצל השם יתברך הכל אפשרי, בעזרת השם שנראה עוד ישועות ועוד שחרורים ככה כערף עין שתבוא הגאולה. ניסים קורים כערף עין, ולא משנה מי השליחים, שיהיו כולם שליחים טובים. ואנחנו ממשיכים במעשייה, ואלו השני בנים, איזו הקדמה ארוכה עשיתי, כן, אבל מה אני אעשה? ככה זה. ואלו השני בנים, היו נקראים בפי העולם זה בכינוי חכם וזה בכינוי תם, כן? אף על פי ש... אני מקצרת ומדלגת, כי אני לא רוצה לפספס את כל השיעור על זה, ורבי נחמן כותב פה שאתם יודעים שפעם שם משפחה, פמיליה הוא כותב פה, היו כותבים על זה כינוי. פעם היו, השמות משפחה שלנו נוצרו מכינויים, הסנדלר, איש המלח, הזלצמן, זה איש... כן, כן, כל מיני, מי שמזהה את השמות משפחה, פעם נתנו שמות משפחה לפי עיסוקים, לפי... כן? ופעם אחת בא המלך, שימו לב שרבי נחמן מתחיל לדבר פה על המלך בסיפור, הזכרתי את זה שיעור שעבר, שדיברנו על מערכות יחסים, שעד עכשיו דיברנו פה על מערכת יחסים משפחתית, דיברנו על מערכת יחסים של אדם עם עצמו, חיבור לפנימיות שלו, ועכשיו רבי נחמן מתחיל לגלות את את החיבור, את מערכת היחסים הנוספת שיש, אמרנו זה שלושה מעגלים של מערכות יחסים שאדם צריך לבדוק אותם, להתעמק בהם ולזהות שם חלקים בתוכו. מערכת יחסים אחת זה שלי עם עצמי, לזהות באמת את החלקים בנפש שלי, של התחרות, של הקנאה, של התמימות, של הסיפוק, של השמחה, של הביטחון עצמי הנמוך, לזהות בתוכי את כל המקומות האלה, זה מערכת יחסים של אדם עם עצמו. אמרנו שאת מערכת יחסים של אדם עם חברו, ראינו את זה דרך שני חברים מילדות, שהיו חברים מאוד טובים, שאז המערכת יחסים מאוד תמימה, מאוד נקייה מאינטרסים, מתחרות, איך משמרים את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו מתחילים לדבר על מערכת יחסים שהיא ביני לבין כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. אלוהים, אלוהי אברהם יצחק ויעקב בעיניי, כוח עליון, השגחה, היקום, כל אחת כפי פרשנותה היא על הדבר הזה. אז פה עכשיו הוא מתחיל לדבר על המלך, ואנחנו מבינים אצל רבי נחמן תמיד שהוא מדבר על המלך, הוא מדבר על המלך, כן? ובואו נראה עכשיו את המערכת יחסים של החכם והטעם, של החלק בתוכי, של השכל, החוקר והיודע, מול התמימות, הפשטות והמקום התמים והמאמין. בואו נראה איך זה מתחיל להיות. וחשב המלך, כן? המלך ראה שיש שני בנים שנקראים בשם חכם וטעם, והיה בעיניו לפלא, ונתאווה המלך לראותם, כן? אנחנו יודעים שהמלך מלכי המלכים מחפש מאוד על קשר איתנו. האלוהות מחפשת אותנו. ויש גם אנשים שהם לא דתיים, אני זוכרת שאני התחלתי בכלל לגלות את הפן הרוחני, ויש משהו, איזו הפקת קסמים כזאת שמפוזרת בעולם, שאתה מרגיש שדברים קורים באיזה סוג של השגחה. שיש פה... איזושהי תוכנית סודית אפ כזאת מלמעלה שמתרחשת, אנחנו לאט לאט מזהים שיש איזה משהו שקורה לי, כן? במטריקס, ממליצה לכולם לראות את זה, במטריקס רואים את זה בצורה מאוד ברורה, שאם אתה שואל את השאלה, התשובה מחפשת אותך, יש איזושהי תוכנית סודית ככה, מלמעלה שאנחנו, יש לנו חוש שמיני הייתי קוראת לזה, לזהות את הדבר הזה. ונתאווה המלך לראותם, וחשב המלך, אם ישלח אחריהם פתאום שבואו לפני התפחדו מאוד, והחכם אולי ייבעל מרוב פחד. בקיצר, המלך מחליט, אני קצת מקצרת, המלך מחליט לשלוח חכם אחד לחכם, וטעם אחד יש יותר פשוט לטעם. הוא אומר, אני אשלח להם שליחים, כל אחד אני אשלח לו שליח, שיגיד לו שהמלך קורא לו, ואני אשלח שליח שלא יביא לו טעם, אלא שליח כזה שמתאים להם באישיות ובשפה, שיהיה להם שפה משותפת, כן? איפה מוצאים בעיר מלוכה טעם? כי בעיר מלוכה, אומר רבי נחמן, על פי רוב הם חכמים. רק שהממונה על האוצרות הוא טעם דווקא, כי החכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות. בקיצר אומר פה רבי נחמן, בתוך עיר המלוכה הזאת מאוד היה קשה למצוא טעם, אבל מצאו את הטעם שהוא היה ממונה על האוצרות. כי לא רצו לשים איש מניפולטיבי, מתוחכם מדי, שישגיח על האוצרות המלך, כי אז יכול היה להיות מהר מאוד אפשרות איך זה נקרא, למעול ולגנוב את הכספים, שמו שם איש טעם, אז אותו הוא שולח, כן? וקרא המלך גם לחכם אחד, ולאותו הטעם הנעל, ושלח אותם לשני הבנים הנעל. שימו לב גם שרבי נחמן רומז פה עיר מלוכה, מקום של פוליטיקה, מקום של שלטון, מאוד קשה למצוא אנשים פשוטים, אנשים תמימים, סתם פותחת סוגריים, איפה שלא נלך בפוליטיקה, כן? לא משנה לאיזה כיוון. וקרא המלך לחכם אחד ולטעם ושלח אותם לשני הבנים, ונתן בידם איגרות לכל אחד, כן? וציווה באיגרת למושל, הוא שלח איגרות עם החכם והטעם, שיגשו למושל ששם נמצאים שני הבנים החכם והטעם, ויכתוב להם שאין הדבר נחוץ, אין המלך גוזר דווקא שיבואו אליו. רק הדבר תלוי ברצונם, אם הם רוצים יבואו, רק שהמלך חפץ לראותם. רומז פה רבי נחמן בצורה מאוד פשוטה. המלך מאוד רוצה לראות אותנו. הוא מתאווה, גם רבי נחמן מביא את זה בשפה מאוד, אבל הוא נותן לנו בחירה. הוא לא מאיים, הוא לא מכריח, הוא לא עושה כפייה דתית, הוא נותן לנו בחירה. הוא שולח לנו איגרת, שהאיגרת אי אפשר שלא לחשוב על תורה שניתנה בסיני, כן, זאת האיגרת בעצם שעוברת מדור לדור, האיגרת הזאת, הוא שולח את זה על ידי שליחים, לא הוא בעצמו, הוא גם אומר שאני לא יפחיד אותם, וזה מזכיר את עוד שבועיים אנחנו נהיה בחג שבועות, כן, עוד שבועיים, נכון? שבועיים וקצת. אז איך אומרים במעמד הר סיני, כפה עליהם הר כגיגית, זה כאילו היה או שתקבלו את התורה או שאתם מתים פה. אתם יודעים שמעמד הר סיני היה, הם התעלפו, הם פרחה נשמתה מפחד. זאת אומרת, הפחד שרבי נחמן מדבר פה זה לא המצאה. כשהמלך מגיע בכבודו ובעצמו, פחד פחדים, האנשים שם איבדו נשמתם פרחת שחזרה. דרך אגב, מתי הם קיבלו את התורה ברצון? בימי אחשוורוש, עם הנס שהיה של פורים, אז כתוב, קיבלוה ברצון. אז הייתה קבלת התורה מרצון ולא מאיזשהו סוג של אימה במעמד הר סיני. והדבר תלוי ברצונם, אם הם רוצים יבואו, רק שהמלך חפץ לראותם. אומר פה רבי נחמן בצורה הכי מתוקה שיש, הוא מתאווה, הוא מחפש את הקשר, הוא רוצה לראות אותי, הוא מחפש אותי. אבל הוא לא רוצה להפחיד אותי, הוא נותן לי שם את הבחירה. יש לך בחירה, את רוצה תבואי, את לא רוצה, אל תבואי. הכל תלוי ברצון שלנו. זה הבחירה בעולם הזה, כן? כולנו מקבלים חיים, שפע, אוויר לנשימה, בריאות, מקבלים הכל. יש פה בחירה חופשית. ונסו אלו השלוחים, החכם והתם ששלח המלך, ובאו למושל של הכפר, של החכם והתם של הסיפור שלנו, ונתנו לו את האיגרת. ושאל המושל על אלו השני בנים, ואמרו לו שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר. מספרים לו, המושל של הכפר אומר, רגע, רגע, מי זה שני הטיפוסים האלה, גיבורי הסיפור פה, החכם והתם? ואומרים לו, החכם הוא חכם ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפלץ כנל. זה מי שלא הייתה בתחילת השיעור, הוא היה בתחילת המעשייה, רבי נחמן סיפר לנו שהתם היה כל כך עני, שהיה לו רק מעיל אחד, לא ולאשתו. וכשאישה הייתה צריכה לצאת לשוק, היא הייתה לוקחת את המעיל. וכשהוא היה צריך לצאת מהבית, הוא היה לוקח את המעיל. וזה היה מעיל אחד פשוט, לא היה לו את כל המלבושים, שזה מעיל תחתון, מעיל עליון, פלץ, פרווה. והוא היה כל הזמן בהדמיה משחק עם אשתו שם, והוא אומר לה, תביא לי את הפרווה, תביא לי את המעיל הזה, תביא לי את המעיל. הוא היה כאילו, ודיברנו על זה ארוכות, האם הוא חי בדמיונות, או שהגענו למסקנה שבאמת שהוא היה מרוצה ממה שיש לו. כי ברגע שהוא היה מאושר, שזה מה שעכשיו הוא צריך לקבל, וזה מה שיש לו בעיניו, זה היה כמו מעיל מעודר ומעיל. אבל שימו לב שהעולם כולו מסתכל על הלבושים האלה, ונתייעץ המושל, שבוודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פלץ, כן? ועשה לו מלבושים כראוי, והניח בתוך העגלות צהב של התם, ונתן להם מגרות כנל. זה, אין זה ראוי לבוא בפני המלך בלבוש פלץ, סק, ואתם זוכרים עם מרדכי ואסתר, זה פתאום מנצנץ לי שזה מזכיר לי שלא ראוי לבוא לפני המלך בלבוש סק ואפר. אז לבוא בפני המלך מלבושים כבכלל, מדובר על מעשים טובים, וזה ברובד הרוחני הקבלי יותר. אז כאן אנחנו רואים שלא משנה, אנחנו לא סוגרת סוגריים, אנחנו לא דנות ברובד הזה של הרוחניות של הדבר. ונסעו השלוחים, ובאו לשם, ונתנו את האיגרות להם, החכם לחכם, והתם לתם. עכשיו בואו נראה איך רבי נחמן מתאר לנו מציאות שמגיעה אליי. מה אני עושה עם המציאות שהשם מזמן לי, עם המציאות שהכוח עליון מביא אליי, כן? מה אני עושה עם המציאות בחיים? שימו לב. והתם, תכף שהגיע לו האיגרת, אמר לתם השליח שהביאו, הלו, אני לא יודע מה כתוב בו, תקרא אותו לפניי. תבינו את התמימות, הוא גם היה כזה סוג של, הוא לא היה תלמיד הכי מוצלח בכיתה, כן? לא היפר-אקטיבי כזה, לא יושב, לא לומד, דיסלקט מה שנקרא, כן? לא, אני לא יודע מה כתוב שם, תקרא אותו לפניי. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו, כן? שהמלך רוצה שתבוא אליו. אי אפשר לא לראות את הרמז של רבי נחמן, כן? הוא בא ואומר פה, האיגרת, תורה ירדה במעמד הר סיני, בתמימות יש גם תורה שבעל פה, שזו תורה שעברה מדור לדור בעל פה, בחכמים. בתמימות אתה גם מקשיב למה שמספרים לך שהתורה שבעל פה, אתה לא, כן? אבל תראו את התמימות שלו, תקרא לי מה כתוב פה, כתוב שהמלך רוצה שתבוא אליו. שאל תכף, אתם, שזו שאלה שהוא שואל לאורך כל המעשייה, רק בלי לצנות, כן? השיב לו השליח, בוודאי, אמת, בלי לצנות. הטעם, כל מה שמעניין אותו תמיד זה להבין שלא, כי כל הכפר היו מסתלבטים ממנו, היו צינים אליו וצוחקים אליו וכאלה, הוא רק בודק, אתה אמיתי, זה רציני? אומר לו השליח, כן, תראו איך ישר רבי נחמן מתאר את זה, איך החלק של התמימות, של השלמות, מקבל מציאות שבאה אליי, ונתמלה שמחה תכף, ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי. ושאלה אותו, כן, האישה תמיד מייצגת פה את הקול של הבינה, על מה ולמה, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף. אני חייבת לעצור פה ולשאול אתכם שאלה, כן? דופקים לכם בדלת, סתם, עזבו מלך מלכי המלכים, כן? המלך, נניח ראש הממשלה, כן? דופקים לכם, בלי, עזבי, טוב, נשיא המדינה, טוב? דופקים לכם בדלת, אליזה תפסיק, היא הקפלניסטית. אנחנו פה ביחד, מה זה משנה מה? דופקים לי בדלת, מישהו במשרה מאוד בכירה, כן? או, את יודעת מה, עזבי המלך, מתקשר לטלפון הבוס. למה אני אומרת את זה? כי קודם דיברנו על השני החלקים האלה של הטעם והחכם, מה הילדות יצרה אצלהם. אמרנו שהטראומה שהם עברו בילדות היא טראומה של משבר. לא סתם משבר שההורים נפלו מהנכסים והם ננטשו באיזשהו אופן, ההורים אמרו להם לכו תפרנסו את עצמכם. המשבר פה הוא משבר אמון אמיתי, כי בעצם הקרקע הבטוחה שלנו כילדים, ברגע שהיא נשמטת מסיבה זו או אחרת, האפקט המיידי של זה, זה מה נשבר לנו? האמון. ושבירת האמון גם שוברת לנו את האמון בעצמי, דימוי עצמי נמוך, ביטחון עצמי נמוך, שוברת לי גם את האמון באנשים אחרים, שוברת לי את האמון במציאות שבאה אליי, יש לי איזה סוג של מה מחכה לי בסיבוב, מה מחכה לי, שוברת לי את האמון מולו, מול אלוהים. האינסטינקט הראשוני שלנו, כשאיזה מישהו בעל סמכות מתקשר אלינו, זה מה קרה? מה הוא מחפש אותי? מה עשיתי? תתקבל זימון, לא יודעת מה. אתה מזומן ל... ישר, כן? החלק החושב החרדתי, החסר אמון שלנו, השבור, ההישרדותי, ישר יגיד לנו, אימאלה, למה המלך קורא לי? מה רוצה ממני? מה עשיתי? כן? ישר אתה מתחיל לחשבן, מה עשיתי, אימאלה? אתם, תשימו לב, מה זה נקרא השתוות, ושהוא מקבל את המציאות, המציאות באה אליו, הוא בשמחה, הוא רץ אליה בזרועות פתוחות. אני תמיד אומרת את זה, מספרת את זה, ששבתי פעם עם רוני פה על שפת הים, וכאילו ההבדל בין החכם לתמימות של רוני, לא שהאיקיו שלו פי שתיים משלי, כן, אבל יש בו תמימות כזאת של העולם יפה, אמון בעולם, מול אני, עם, לא יודעת, עם משברי אמון שעברתי בילדות וכל מיני, אז יש לי כזה מסתכלת על העולם בספקנות, ואני זוכרת שאמרתי לו, כשאתה רואה את הים השחור והגדול הזה בחושך, מה אתה מרגיש? אז הוא אמר, עשה ככה ועשה... שמשהו טוב הולך לקרוא, משהו טוב הולך להגיע. ואני הסתכלתי עליו באלם, ואמרתי, טוב, זה ההבדל בין פסימית לאופטימי, בין חרדתית לאדם מאמין עם ביטחון. אני מסתכלת ואני אומרת, אימאלה, מה מחכה לי בסיבוב? עכשיו טוב, אבל מה הולך לקרות? עכשיו, זה מקום של בדיקה של מערכת יחסים שלי עם אלוהים, להבין איך אני מתנהלת מולו, מה מנהל אותי שם. ובואו תראו איזה יופי, הרב שגר מדבר על זה, שהוא מדבר על מה זה ביטחון, כן? מה זה ביטחון? כי אמונה זה משהו שכל אדם יכול לבוא ולהגיד, אני יש לי אמונה, כן? כולנו יגידו יש לנו אמונה. השאלה הגדולה היא, כשיש רגע של מבחן, איך האמונה מתבטאת? האם יש לי ביטחון? אמונה ברגעי משבר... מתבטאת, האם יש לי ביטחון או אין לי ביטחון. כן, אני תמיד אומרת את ההגדרה היפה שאני נורא אוהבת של אמונה, ששמעתי אותה פעם מתורי הולץ, שהיא בכלל פסיכותרפיסטית גויה, אבל היא הגדירה את זה מאוד יפה. היא אמרה שהאמונה זה היכולת לשהות בכאוס, בחושך, במשבר, באי ודאות, ולהחזיק שם תקווה שעוד יהיה יותר טוב. זה אמונה. עכשיו תראו איזה יופי הרב שגר, כותב על מה זה אמונה, מה זה ביטחון, כן? הוא אומר דבר כזה, הוא מפרש פה תורה של רבי נחמן, והוא אומר פה דבר כזה. הביטחון תובע מהאדם את עמדת האחדות בין החיצוני לפנימי. אדם בעל ביטחון הוא זה שיחסו למציאות הוא יחס של אמון, המאפשר לו לקבל את המתרחש ולהיות חלק ממנו. יחס זה של אמון איננו קל ליישום, כי לעתים קשה לנו לתת אמון אפילו באנשים הקרובים לנו, כל שכן ברחוקים מאיתנו, בוודאי במציאות כולה. לא מעט, אומר הרב שגר, ותודה שהוא מזדהה איתי ולא עם רוני, לא מעט אנשים חשים פחד ותחושת איום לנוכח המציאות, ובוודאי לא תחושה של אחדות. רבי נחמן מבהיר שאדם הצופה במציאות מתוך אמון וביטחון בקדוש ברוך הוא, יוצר כלי לשפע, קרי להשראה. היכולת לבחור בנתינת אמון מביאה לנינוחות, לשליטה עצמית ולהסרת הדאגות. מה שנקרא, כן, מביאה לשלווה. זה מרתק, אבל אני לא ממשיכה. אבל מה שצריך להבין, שכשאנחנו מדברים על אמונה וביטחון, ביטחון זה באמת המקום הזה של היכולת לקבל את המציאות שבאה אליי מתוך מקום של זרימה עם המציאות. אני כן אקרא עוד קטע שלו מאוד יפה פה שהוא אומר. כך הוא מבין את הביטחון. כי הסתכלות על העולם ועל מה שבו מתוך סוג של ביטחון במציאות, מה שמאפשר להשראה להתרחש, כן? הוא אומר, חוסר ביטחון, בוא נקרא את זה כי זה גם מאוד יפה, כי אנחנו עוד מעט נבוא לדבר על החכם, כן? חוסר ביטחון עצמי נחשב לבעיה פסיכולוגית, אבל העניין הוא עמוק יותר, מפני שהוא שייך לרובד בסיסי יותר של הקיום. תקשיבו מה הוא אומר. חוסר הביטחון נובע מהמתח שבין רצונו של האדם לשלוט לבין חוסר יכולתו לשלוט. שזאת האמת למיטה, הרי אנחנו לא יודעים עוד רגע מה הולך לקרות, כן? הצורה העדינה של הביטחון היא היכולת שלי לבטוח בקיום שלמעשה הוא הקיום האלוהי שאיני יכול לשלוט בו. באופן פרדוקסלי, יכולת השליטה מתחילה רק לאחר שוויתרתי עליה מכוח הביטחון. והרעיון התמון בכך הוא שהשתדלות צריכה לבוא אחרי הביטחון ולא לפניו. כלומר, נדרשת השתדלות שהיא עצמה תוצאה של השראה. ונסיים, הוא אומר פה, יש השתדלות שהיא רדיפה אחרי מה שאין לי, אחרי מה שאיננו, כן? וגם הרבה פעמים זה לא יכול להיות שלנו. ויש השתדלות שהיא הבאה של מה שכבר ישנו. כן? היא לא תיצור את הדבר, אלא רק תבנה לו כלים. זאת אומרת, אם אני מסבירה את זה פה לפי המעשייה של החכם והטעם, הטעם כרגע מגיעה לו הזדמנות. המלך קורא לו. איך הוא מקבל את המציאות? בביטחון ואמון. ראינו את זה לאורך כל המעשייה. החלק הזה של השלמות, האמונה והביטחון של הטעם. שהוא מקבל את המציאות שמגיעה אליו, ככה, בידיים פתוחות. עם ביטחון, אמונה יש. אמרנו אמונה יכול להיות לכולם. השאלה איך היא נבחנת ברגעים האלה שהמציאות שמגיעה אליי היא משהו אחר. זה, אני לא יודע מה הולך לקרות. הוא לא יודע אם המלך, אמרנו, אם מס הכנסה קוראים לי, אני בחרדות. אם סתם איזה מלך קורא לי, הנטייה הטבעית של אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי או ביטחון באלוהים, בקיום, ביקום, כן? בדברים טובים שיכולים לבוא אליי. התגובה שלנו יכולה להיות מאוד חרדתית והפוכה. שימו לב איך הטעם שלנו פה, ופה רבי נחמן תבינו שהוא מספר על הטעם, הוא כל הזמן נוקש לנו על כן, פה נוקש, הוא אומר, תכניסי לך את זה טוב טוב לראש ותביני שהדרך לחיים טובים, הדרך לשמחה, כל המעשייה פה, הוא לא מפסיק להגיד כמה שהטעם, והיה שמח, והיה שמח תמיד, והיה לו טוב, הוא היה שמח, ו... כן, לעומת החכם, השכל, הספקן, החוקר, הדאגני, שמנסה להשתלט על העולם, כן, היו לו איסורים רבים. לאורך כל המעשייה, רבי נחמן לא נותן לנו לפספס פה שרגע לא נתבלבל, כי אמרתי לכם, תחילת המעשייה, כולנו רוצות להיות החכם. המוצלח, עם הכישרונות, עם השכל שמטייל בכל העולם, והוא עשיר ויש לו הכל, כן? ורבי נחמן... עוד נראה פה את המסע הזה של החכם לאן הוא מגיע. אז שימו לב שגם פה רבי נחמן מראה לנו את האפקט שיש לחיבור שלי עם אמונה ואמון וביטחון שמה שבא אליי זה לטובתי. עכשיו, למה זה לא פשוט לנו לראות את המציאות כבאה אלינו לטובתנו, ויש לנו תמיד איזשהו מקום של חרדה ודאגה? אומר את זה הרב שגר, וזה בעצם נאמר בכל מקום, אני גם חוזרת לזה הרבה פעמים בשיעורים שלי, הכל בגלל הנושא של השליטה, כן? הדפקט הגנטי מגן עדן, והייתם כאלוקים, בורי עולמות. מה שהנחש לוחש לנו, מהרגע שאכלנו מעץ הדעת, הלחישות האלה עדיין בתוכנו, זה החלק הזה של השכל, הערמומי, המתחכם, הספקן, אף כי אמר לכם אלוקים, הוא לא באמת לטובתכם, אתם יכולים להיות בורא עולמות, את אלוהים בעצמך, את מושלמת, איזה מוכשרת את, מה את מפקפקת פה בכישרונותייך, כן? ראינו את כל התהליך של החכם, ואני רוצה לראות אחת שלו עם יד על הלב מזדה הרבה פעמים עם התחושה הזאת של בורא עולמות וכל יכול. והזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, כן? תבינו, רבי נחמן בא ואומר, יש איזשהו מקום של מציאות שבא עליך, בוא תנצל את ההזדמנות, רוצי על זה. מה זה אומר גם? שבמקום להיות באובססיה לחיים שלי, אני רוצה עכשיו קריירה כזאת, או אני רוצה את הבחור הזה, ואני מתחילה להתאפס באובססיה ושתלטנות על הדבר הזה, כן? אומר רבי נחמן, זה לא נקרא ביטחון. ההשתדלות צריכה לבוא, לא השתדלות של אובססיה, שאני נתפסת על משהו ולא משחררת, וזה מה שאני רוצה. הביטחון וההשתדלות צריכה להיות שאת רואה מהשם מזמן לך, והוא מזמן לך כלי, עכשיו תקחי את הכלי ותעשי השתדלות ותצרי שם כלי להשראה ושפע. לא תגידי עכשיו שהוא שולח לך הזדמנות אחרת, לא, 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 אני יודעת יותר טוב ממך מה אני רוצה, אני רוצה את זה, ואז אני נתפסת על זה, לא משחררת. במערכות יחסים, כן? בעבודה, בחברויות, בכל מיני דבר, המון פעמים אלוהים מנסה להזיז אותנו, מרחיק ממני אנשים מסוימים, מזמן לי איזו הזדמנות אחרת של עבודה, מזמן לי שידוך כזה או אחר. לא, אני רוצה רק את זה, נתפסת. רבי נחמן רומז פה שההתנהלות שלנו מול המציאות צריכה להיות מהמקום התמים הזורם, לראות מה השם מביא עליי במציאות, ושם להתחיל לעשות השתדלות עם הכלים שהוא שולח אליי, לראות מה שולחים אליי, מה הוא קורא לי, לשמוע את הקריאה של אלוהים בעצם בתוך המציאות של החיים שלי, כן? ונכנס וישב בתוך העגלות ונסע ושמח ואני מדלגת פה. ואז פה עכשיו יש איזשהו קטע שלם שרבי נחמן, כדי לא להשאיר אותנו מנותקים במין רחפנות כזה של סיפורי מעשיות של ניסים ונפלאות, נותן פה כמו במגילת אסתר איזשהו סיפור הגיוני שאתם יכול היה להתאפס על הסיפור הזה. והוא מתאר פה שהיה מושל, שהיה עושה עוולות, והמלך פיטר אותו, והמלך חיפש איזשהו מושל אחר, ואז הוא ראה את הטעם הזה שהגיע, ואז הוא החליט שהטעם הזה יכתירו אותו בהתמנות, וככה הפכו אותו להיות מושל. הטעם הזה נוסע אל המלך, כן? ורבי נחמן מספר עכשיו גם סיפור, שכל אחד מאיתנו במהלך חיים שלנו יכול ברגע אחד, אתם מכירו את הבדיחה עם החנייה, כן? אלוהים, בבקשה, תמצא לי חניה, וזה, הסתדרתי, לא צריך, אתם מכירים את זה? אז גם פה במעשייה, רבי נחמן מספר לנו שהמעשייה עם הטעם, אפשר להבין אותה עכשיו, רבי נחמן נותן פה איזשהו תיאור רציונלי, שהטעם נוסע למלך, בדיוק כשהוא נכנס לעיר, פיתרו שם, בגלל שתפסו אותו בשוחד ועוולות, את מי שהיה מנהל שם את המחוז, את המושל, והנה הגיע איש טעם, אופ, מכתירים אותו למושל, כן? זה נשמע כביכול, זה בדיוק כמו מגילת אסתר. למה זה אסתר? שיד השם היא בהסתרה שם. בדיוק קרה זה, ואז הלכתי לפה, והוא אמר לי ככה, והוא חזר, ואתם מכירות את הסיפורי השגחות האלה בחיים שלנו? שאנחנו יכולות לחשוב כאילו שזה היה מקרה, אבל אם אני עושה זום אאוט, אני קולטת שמישהו פה סידר את העניינים, כן? אבל הרבה מאיתנו גם אוהבים להתפס על כוחי ועוצם ידי, כן? אבל בואו נראה אם הטעם נתפס לזה. שאל ואמר, רק בלי לצנות. כן, אומרים לו, בוא תהיה מושל, הוא אומר להם, רק בלי לצנות. הם אומרים לו, בוודאי בלי שום לצנות, ונעשה הטעם תכף גבירנר, מושל בתוקף ועוז. כן? אתם זוכרים את מה שהטעם אמר לחכם? אצל השם יתברך הכל אפשרי, ואני יכול ברגע לבוא על שלך. שימו לב, רבי נחמן תופר את העלילה פה, ומראה לנו שאם אנחנו מתנהלים עם המציאות שבאה אלינו בתמימות, וזורמים עם ההזדמנויות שהשם מזמן לנו, ומרוצים ממה שיש, ומחוברים לעצמנו, בואו תראו מה קרה לו. ואתה, כותב רבי נחמן, שנתרומם מזלו, כן, הוא נהיה מושל, הוא מזל מחכים, הוא בא לו קצת הבנה, אף על פי כן, כותב רבי נחמן, לא השתמש כלל בחוכמתו, רק נהג בתמימותו כבראשונה, והנהיג את המדינה בתמימות באמת וביושר, ועוולה לא נמצאה בו. ועל הנהגת המדינה, אין צריכים שכל גדול וחוכמות, אומר רבי נחמן. כן? עצה לכולם. כן? בלי חכמולוגים, בלי ארמומיות, בלי מניפולציות. תעשו לנו טובה, תנהיגו את המדינה, מספר רבי נחמן, ביושרה, באמון ובתמימות. כן? וכשבאו לפניו, אומר רבי נחמן, שניים לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב. כפי תמימותו באמת, בלי שום עורמה ומרמה, וכך נהג הכל באמת. רמז, כן, לכל דרכי המשטר החברתי בעולם הדתי, החילוני, הישראלי, האמריקאי, לא יודעת איפה, כן? תסתכלו על כל העולם כולו, איך מתנהל העולם, איפה שיש חברה. אומר רבי נחמן, כדי שבאמת דברים יתנהלו ביושרה, אתה צריך לנהוג בתמימות, לא צריך להיות חכם גדול מדי, כן? צריך שכל פשוט וישר. זה לאורך כל הדרך. העולם הזה לא כזה מסובך, זה לא כזה הסתבך שמו, כן? הכל פשוט. אפשר לדעת מי השם, מי זכאי, בלי כל... בדרך אגב, זה לא פעם ראשונה שרבי נחמן מדבר על זה. רבי נחמן מדבר במעשה מבעל תפילה, וגם מעשה ממלך ענב. יש לו כמה וכמה מעשיות שיש לו שם ביקורת חברתית מאוד 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 חזקה. ותבינו, כשרבי נחמן מדבר על ביקורת חברתית, הוא לא מדבר על הביקורת על העולם הזה, הוא גם מדבר על העולם היהודי, הדתי, שהוא חי בתוכו, כן? וגם אומרים שאחד הסיבות שמשיח לא מגיע, זה בגלל עוולות בדין, בגלל שהשופטים שלנו, הדיינים, השופטים, לא הולכים בתמימות, בפשטות וביושרה, בגלל הרבה עוולות, בגלל הרבה עיוותי דין. הוא כותב את זה בהרבה מקומות. עכשיו אני מתלבטת אם להיכנס לחכם או שנשמור אותו לשבוע הבא, כי אני רוצה עם החכם, אנחנו ניכנס באמת לכל הנושא של אמונה. והיו אוהבים אותו המדינה מאוד, אומר רבי נחמן. והיה לו יועצים אוהבים באמת. ומחמת האהבה יעץ לו אחד, באשר שוודאי בהכרח תהיה קרוא אל המלך שתבוא לפניו, כי הוא כבר קרא לך פעם אחת, כן? ואתה כמושל תהיה מוכרח לבוא לפני המלך, אבל כן, אף על פי שאתה קשר מאוד ולא ימצא בך שום עוולה בהנהגתך המדינה, אף על פי כן דרך המלך בדבריו לנטות בדבריו לצד אחר, לדבר חוכמות ולשונות אחרים, על כן נאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו. על כן, טוב שלמדך חוכמות ולשונות, ונתקבל הדבר בעיני הטעם ואמר, מה אכפת לי אם ילמד חוכמות ולשונות, כן? זאת אומרת, רבי נחמן בא עכשיו ופותח לנו פתח. חבר'ה, אם עד עכשיו אמרתי לכם, תמימות, פשטות, תמימות, פשטות, כן, תלכו על דרך הישר, אין לי בעיה שתלכו ללמוד גם אקדמיה, חוכמות, לשונות, אבל אחרי שיש איזושהי דרך שהצבתי את עצמי עם קרקע יציבה של אמונה, של יושרה, של חיבור לעצמי, של אותנטיות פנימית, שאני לא מושפע מכל מה שקורה מסביבי, גם כשאני מקבל מה שנקרא מינוי כזה גבוה, אני לא מחזיק מכוחי ועוצם ידי, זה בדיוק המשפט, כל הבורח, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. השפת אמת שואל, זה דיבור שאני מאוד אוהבת, השפת אמת שואל, רגע, אם הכבוד זה דבר כל כך רע, אז למה מי שבורח מהכבוד, מדביקים עליו את הכבוד? הרי אנחנו מבינים מכל המשפט הזה של חז"ל, שהכבוד הוא לא משהו טוב, כן? אז אומר השפת אמת, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. דרך אגב, הכבוד זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, כן? מלוא כל הארץ כבודו, כן? כבוד זה אחד מהשמות של השם יתברך. כבוד, דרך אגב, זה גם שם של הנשמה. הנשמה הפנימית שלנו, היא גם נקראת כבוד. כל בורח מן הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז למה כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו? אז למה מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו? אומר השפת אמת, כי מי שבורח מהכבוד הוא אדם שהוא בענווה, אז הכבוד רודף אחריו, כמה הוא יודע? שאותו אדם ייקח את הכבוד ויחזיר אותו למלך הכבוד. לא ייקח את זה לעצמו. לכן המשפט הזה הוא בעצם בתובנה מאוד יפה, שאתה רואה באמת אנשים שהם בענווה ובתמימות, בורחים מהכבוד והכבוד רודף אחריהם. ופה מסיים רבי נחמן ואומר את הקטע הזה על הטעם, מה אכפת לי אם אלמד חוכמות ולשונות? כי אנחנו יודעים, אומרים כל הארץ, כן, מכל, אומר רבי נחמן בשיחות תרן, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, ספרו בגויים כבודו. זאת אומרת שאדם יכול ללמוד הכל ולמצוא אלוהות בכל דבר. אבל אדם שלוקח את השכל שלו ככלי לנפרדות מהאחדות, לנפרדות מהאלוקות, למקום של גאווה, גאות, כמו שהחכם שלנו בסיפור פה מתמלא מעצמו, וזה חוכמה, מה שנקרא עץ הדעת, טוב ורע. עץ הדעת טוב זה דעת, חוכמה, כן, לשונות, אפילו, הכל. אבל זה עץ הדעת טוב כי זה מחבר אותך לאלוהות, למי שאמר והיה עולם. עץ הדעת רע זה חוכמה ש... יוצרת, מחברת אותך לנפרדות, שמנתקת אותך מהאחדות ומהאלוהות. ומסיים רבי נחמן את הקטע הזה ואומר, ותכף עלה על דעתו, אתם במה הוא נזכר, כן? שחברו החכם אמר לו, שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו. והנה אתה כבר בא על חוכמתו. ושם את זה בסוגריים רבי נחמן ואומר, ואף על פי כן, ואף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה. שכל פשוט. העולם הזה פשוט. דברים מאוד פשוטים. לא צריך את ההסתבכויות האלה, כן? אלוהים יצר את האדם פשוט. והאדם חשבן לו חשבונות רבים. עד הקטע. פה בשיעור הבא אנחנו נבדוק מה קורה עם החכם שלנו, כי החכם שלנו אחר כך שלח המלך שיבוא, כן, שלח לקרוא לחכם, ובוא נראה חכם מגיב. אנחנו נלמד את זה בשיעור הבא.